וישב בן קדש ובן שור, ויגור בגרר. שאין שזה שאלה, למה אברהם נסע? נסע משם, נכון? מה היה שם? אני שואל אותך איפה הוא היה עד עכשיו באמת. איפה הוא היה? הוא היה בסדום, אברהם? אברהם היה בסדום? הוא היה בלודי ממרי, נכון? מפורש, לא? אם כן, הוא ישב בחברון, בלודי ממרי, ואז הוא נוסע משם. מה קרה בינתיים, אגב, כשהוא היה שם? מה? מהפכת סדום. אחרי מהפכת סדום, אברהם נוסע. למה? מה נמאס לו? מה?
יש לו לך לך כזה בנפש שצריך
לדעות. איך נראה לך? כן?
אברהם צריך
לתקן
משהו אחרי ש...
צריך לתקן משהו.
יש סדום בעצם,
חובה נשאו בגללו. אז בסדר, נגיד שהוא צריך, מרגיש שהוא צריך לתקן משהו בגלל שאנשי סדום נשאו בגללו. אז איך הנסיעה שלא תשנה פה משהו? אגב, שים לב, יש הבדל בין ללכת אל לבין למצוא עמי. כן? יש אדם שעוזב את מקומו בגלל שהוא רוצה להגיע למקום מסוים. ויש מי שעוזב את המקום בגלל שהמקום לא מוצא חן בעיניו. לא יודע לאן הוא רוצה להגיע. לפי סגנון הדברים פה, זה וייסע משם. זאת אומרת, מה שמפריע לו זה מה שיש שם. כן?
רחוק מעין.
אז מה? רחוק מעין, רחוק מעלה.
רוצה להתרחק משם.
הוא רוצה להתרחק מסדום?
כן.
אבל סדום חרבה, מה הבעיה?
לא
יודע. אדרבה, כשסדום הייתה בנויה, הוא לא התרחק. עכשיו שהיא חרבה, הוא מתרחק?
מזכירה לו שהוא
לחזור למשולה. אתה אומר, אז יש לו איזו הרגשה ככה לא נעימה.
זה לא
צריך אחריות. אחריות, אז מה, בגלל אחריות הוא הולך?
רשי.
אתה יודע מה שאתה אומר, בגלל אחריות אדם הולך, ההפך, בגלל אחריות אדם נשאר.
אין אנשים
לגייר. אז תראו ברש"י, רש"י אומר דבר פשוט ביותר. כשראה שחרבו הכרכים ופסקו העוברים והשבים נסע לו משם. הארץ חרבה, אין יותר עוברים ושבים. אברהם רוצה להיות במקום שבו דברים מתרחשים, שבו אפשר להזמין אנשים הביתה וכדומה, שבו אפשר לפעול, להשפיע, להיות מושפע אולי, אבל לכל פנים לא במקום שבו הוא בודד. כי היה חם. איך זה שהיו רק שלושה מלאכים ותו לו? אז זה רש"י כותב, שזה אחרי ברית המילה שלו, והקדוש ברוך הוא רצה שלא יטרידו אותו עוברי דרכים. נכון? אז מה הוא עשה? מה? סדום ועמורה, כן? חרבה הארץ. ולכן פוסקים העוברים והשבים, נסע לו משם.
אבל זה קשה קצת.
למה?
מה שאמרנו על סדום, מי נכנס לשם? אף אחד לא נכנס לשם. אף אחד לא קשור לשם גם ככה, לא? הם הם עסוקים עם עצמם. מי שעובר משם לא קשור לסדום.
נכון. אבל אתה מבין שמהפכת סדום זה לא פוגע רק בסדום. זה עושה טראור על כל האזור מסביב.
מה הייתה הקרבה אגב?
חברון לסדום? כמו היום.
לא, זה מרחקים, זה לא שתגיד כמה השפיע מהפכת סדום.
כן, ודאי. שאם סדום היא מקום עשיר שעושה מסחר, אז זה ברור שכל האזור כולו מושפע מזה. סדום חרבה, זה משנה את כל המפה הכלכלית. ואלה גם מפת התנועה של האנשים. אנשים כבר לא מגיעים.
אז הם עושים
מסחר
לאנשים?
כנראה. ואני נסע לו משם, כך אומר רש"י. זאת אומרת, אברהם דווקא מתוך שאיפת חסד, מתרחק מן המקום ההוא. דבר אחר, הפירוש השני של רש"י הוא לכאורה הפוך. להתרחק מלוט. כן? כלומר, ויסע אברהם, ויסע משם אברהם, משם הקנה מלוט. הוא רוצה להתרחק מלוט. כל דבר יש המשך. כן, הוא רוצה להתרחק מלוט. מעניין. לכאורה, הוא צריך לרצות להתקרב ללוט. כן? לוט הוא, אפשר לומר, הצדיק הניצול. אז אברהם היה צריך לרצות להתקרב אליו. אבל כאן כתוב, להתרחק מלוט שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו. יצא עליו שם רע שבא. מה, נכנסו להיריון, לא? כן, זה היה נסתר, נכון. אבל תסתכל מה שכתוב בשני פסוקים לפני כן. ותלד הבחירה הבן, ותקרא שמו מואב. מה זה מואב? מתוך האב.
לא בעלי, ובעולם,
לא רב. מה?
לא רוצים
לדעות. אוקיי, קודם כל, הוא אומר שזה היה נסתר. אז אני קודם כל עונה על השאלה שלו. השאלה שלו היא, זה היה נסתר. הנה, אתה רואה? הם פרסמו את הדבר. הם לא, כלומר, לא התביישו. סיפרו את הדבר. עכשיו, מה אתה אומר? נכון. נכון, אבל זה נכון, אבל מצד שני, זה לא כל כך כבוד שאדם משתקר ולא שם לב למה שקורה איתו. כנראה, כן.
חוץ מזה זה כבוד המשפחה.
יש פה כל מיני בעיות, בקיצור. אז מה שאומר, להתרחק מלוט שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו. מה זה אומר הדבר הזה? הרי לפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, כל הסיפור הזה היה חיובי באופן כללי. נכון?
שזה היה חלום באופן
לא, לא, הסיפור הוא סיפור אמיתי, זה שהוא בא על בנותיו. זה לא בחלום. עמון ומואב הם לא יצורים חלומיים, יצורים עובדתיים. אז איך להבין את זה? אז מה כל כך רע בסיפור הזה? יש פה שני דברים. א', זה מגונה. כן, נכון שהייתה כוונה טובה, אבל יש גנות בזה שאדם בא על בנותיו. זה לא יפה, אני חושב, נכון?
אבל זה גם עבור את הפער שהיה ביניהם בתחילה, כמו שאמרת, שאותו?
כן, יש איזה פער מוסרי ביניהם. אבל קודם כל זה ברור שזה מגונה, שזה לא דבר יפה שאב בא על ביתו. תגידו, זה היה אסור? יש איסור לאב לבוא על ביתו?
כן. אז לא היה.
כן. מקובל. לפי התורה זה מותר או זה אסור?
לא היה
תורה.
לפי התורה מרשה את הדבר הזה או לא מרשה את הדבר הזה? לבן נוח, לגוי.
לא.
זה מחלוקת בגמרא, האם בן נוח מותר בביתו או אסור בביתו. לפי מי שאומר שהוא אסור בביתו, אז ברור שהגנות היא גדולה, כיוון שהוא עובר על איסור.
זה לא רק יש אבי
ביתו
בעולם?
הסברנו שזה לא היה רק אבי ביתו בעולם.
לא, אבל אם יש אבי ביתו בעולם,
זה... אבל אמרנו שזה לא המצב. על כל פנים, אז ברור שאבי ביתו, לפי השיטה שאומרת שזה אסור, הגנות היא גדולה, כיוון שהוא עובר על איסור. אבל יש גם מי שאומר שבנוח מותר בביתו. וכך נפסק להלכה. נכון? כן, אלא שהגמרא אומרת שבני נוח גדרו את עצמם, כלומר אף על פי שהדבר מותר, הם קיבלו על עצמם לאסור את הדבר. כלומר גדרו את עצמם מן הזנות ומכל מיני דברים מגונים, אף על פי שמעיקר הדין הם מותרים, הם אסור. זאת אומרת, גם אם זה מותר, זה מגונה.
איזה
עריות אסור להם? הרבה עריות אסורות להם. אבל זה ברור שהדבר הוא מגונה. עכשיו, בכל זאת יש פה שאלה. כל המעשה הזה אירע בשביל מה? בשביל שמה יקרה? שיוולד המשיח. נכון? לפי מה שלמדנו, השושלת הזאת של עמון ומואב היא חשובה ביותר באנושות. היא בעצם המשפחה שנושאת בקרבה את הגרעין של המשיחיות. אז לכאורה, מה יש לאברהם להתרחק משם? אתם מבינים את השאלה שלי? השאלה ברורה? אם כל הסיפור הזה של הולדת מואב ועמון, זה כדי להביא את היסוד המשיחי באנושות, לצרף את המשיח אל משפחת האומה הישראלית, אם כן הדבר הזה הוא חיובי. אז לכאורה למה אברהם מתרחק משם? אדרבה, אברהם היה צריך להתקרב אל לוט, כדי להוציא ממנו את היסוד הנפלא הזה שעתיד להוליד את המשיח שגואל את כל האנושות. השאלה ברורה עכשיו? יפה. שאלתי אותו דבר פעמים אגב. אז זה שלא הקשבת, זה שלא הבנת בפעם הראשונה, זה בגלל שלא הקשבת. כן, מה? קודם כל אני בשאלה. כן? השאלה ברורה עכשיו? מה? כן.
אני לא מבין מה, מאיפה אברהם צריך לדעת שמילות
יצא
המשיח? מה, הוא יודע את
הדברים
שאנחנו
יודעים
עכשיו?
תראה, אם אני יודע, אז ברור שגם אברהם יודע.
אתה יודע בדיעבד.
זה נכון, אבל איך זה שאברהם לא הרגיש את זה? זאת השאלה. זאת אומרת, למה הוא לא הרגיש שיש שם משהו חיובי? אלא כנראה, שזה בא לומר שזה עדיין מוקדם מדי כדי להיות מופנם בתוך האומה. כלומר, יש דברים שרק אחרי זיכוכים רבים יכולים להצטרף אל הקודש. ואם אתה מקדים את הזמן, אתה מפיל את הקודש. והרי היה, לוט עצמו, לוט נמשך אל סדום. מה משך אותו בסדום? הרעיון המשיחי שהיה שם. הרי איך ראינו שם? ויער לוט את כל כיכר הירדן, כי כולה משקה בטרם שחט השם את סדום ואת עמורה. כגן השם, כארץ מצרים, בואכת צוער. זאת אומרת, הוא הרגיש שיש שם עולם מושלם. הרעיון, המשיחים, כן, הוא זה שמשך את לוט. אל חברה, שהייתה עדיין מאוד מאוד רחוקה להוציא את זה בצורה טהורה. ולכן לוט, מבחינה מוסרית, נפל. ברור? ולכן אברהם, אף על פי שהוא יכול, יכול להיות שהוא מרגיש, יכול להיות שהוא יודע, שיש שם נקודה חשובה אצל לוט, הוא יודע גם שהוא לא יכול לצרף את זה אליו כעת. הרי איך כתוב? ונברחו בך כל משפחות האדמה, אומרים חז"ל במסכת יבמות. אמר רבי אליעזר, שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, והן רות המואביה ונעמה האמונית. כלומר, כבר בראשית ההיסטוריה של בחירת אברהם מתוך האומות, כבר אז נאמר לו שהוא צריך להתחבר אל איזושהי משפחה מן האומות שמתוכה יצא המשיח. שתי בריחות טובות, ונברחו בך. יש לי להבריך בך, רות המואביה ונעמה המונית. כן, מה רצית? אריק, דבר.
אפשר להגיד שהמשיח עוד נולד בכבשן האש, שזרקו את אבא שלו.
אתה רוצה להגיד שכבר כשזרקו את הרן, את האבא של לוט, כבר אז היה יסוד המשיחי, בוודאי. אני אגיד לך יותר מזה אפילו. הרי הרן הוא אדם שמתלבט. נכון? הוא מתלבט האם להיות עם אברהם או עם נחור. אז מה הוא? אז הוא חוליית קשר בין ישראל לאומות. כלומר, עצם ההתלבטות שלו עושה אותו גשר. אבל אנחנו נראה מן ההמשך שזה לא התחיל מהרן. זה התחיל עוד לפניכם. כן.
צדיק,
גם נמדד
בהשוואה לצדיק אחר שיקרו בדור, או בהשוואה לציבור שלך? כלומר, לא. האם חטא, נגיד, בגלל שהוא היה צריך להעלות את הדור, את הציבור שהוא חי איתו, או בגלל שהוא לא עמד לכאורה בכלי מידה של אברהם עמד בו?
לא הבנתי את השאלה בכלל.
איך נמדד החטא שלו? בגלל שהוא לא העלה את הציבור, את אנשי סדום, או בגלל שהוא לא עמד בקריטריונים של אברהם?
אני חוזר על השאלה שלך, אני אראה אם אני הבנתי אותה. אתה שואל, האם לוט חוטא בזה שהוא לא כאברהם, או בזה שהוא לא מצליח להעלות את הציבור? זאת השאלה? אפשר להגיד איזה קצר. כן. התשובה, בזה שהוא לא מעלה את הציבור, אלא שהוא נופל אל מדרגתו של הציבור. טוב, פרק כף, כן.
כלומר, אפשר לומר שאם לוט לא היה הולך לסדום, אז אחרי כמה זמן האחרון של עמון ומואב, אולי בצורה אחרת, היה בכל זאת מתחבר לאברהם כדי לא להתבושיע?
כן, יכול להיות. וישא משם אברהם, וישא משם אברהם ארצה הנגב, וישב בן קדש ובן שור, ויגור בגרר, ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא, וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. יש משהו שקצת מוזר לי פה בשלב הזה של החיים של אברהם. אברהם הוא כבר מוכר, נכון? יש לו צבא אפילו, ראינו. הוא יצא למלחמה. הוא אדם שאלפי אנשים כנראה, או מאות אנשים אולי, מסביבו. הוא מן הסתם אדם מוכר בסביבה. פתאום הוא מגיע לגרר, נראה שהוא פעם, עוד פעם רק עם אשתו, ושבכלל לא יודעים מי הוא, והוא יכול לעבוד על כולם שזאת אחותו, מי שנמצאת איתו. כן. זה, יש פה משהו לא הגיוני בסיפור, נכון? משהו שלא מסתדר. זה היה מתאים יותר לתקופה הראשונה של אברהם, כשהוא יוצא מחרן, ואז הוא חדש בארץ, וגם לא יודעים בדיוק מי הוא. אבל גם אז, הרי כשהוא יצא מחרן, הוא היה עם הנפש.
זה היה בפורים, מחפש.
לכן כל הצורה הזאת, אני חוזר על ההצעה של אליהו. אליהו אומר, אולי זה היה בפורים והוא יתחפש. כן. זה יכול להיות, אבל יש לי כמה קושיות על התשובה הזאת. חג הפורים עוד לא היה קיים, למשל. וגם אם הוא היה, אני לא יודע אם נהגו אז תחפושות. וגם לא יודע אם זה בכלל עשה משהו לגויים מסביב. לכן נראה לי לדחות בסופו של דבר את ההצעה המלומדת שאתה העלית. בסדר, עכשיו בואו נחזור לעניין. יש פה איזה קושי מבחינת, נגיד, האווירה. איך יכול להיות שאברהם ושרה מתהלכים לבדם, ועוד לא מכירים את אברהם, ועוד אפשר לחשוב שאשתו היא אחותו. וכל הסיפור הזה נראה מופקע לחלוטין.
אבל למה הוא אומר את זה?
מה?
למה הוא אומר שהיא אחותו?
כן, בקיצור, כל הסיפור הזה לא מסתדר, הוא פשוט לא הגיוני. לי יש תיאוריה. יש לי תיאוריה, לא ראיתי את זה במפרשים, אבל אני חושב שזה כמעט הכרחי לומר מה שאני הולך להגיד. שהסיפור הזה קרה הרבה לפני כן, בזמן הירידה של אברהם ממצרים. הרי כשהוא באמת יורד למצרים, אתם זוכרים שהוא באמת יורד לבד, לא? אחרי שהוא עזב את האנשים שלו בשכם. ובדרך למצרים אתה צריך לעבור דרך גרר. אז מה? זאת הדרך.
אז
אני מבין
את זה עכשיו.
אבל קודם כל, ואז הכל הרבה יותר מובן. עכשיו, זה גם מסביר מדוע כשהוא מתקרב למצרים, אז כתוב ככה, ויהי כבוא אברהם מצרימה. כן? כשהוא מתקרב למצרים, הוא אומר לאשתו, תגידי שאתה אחותי. זה בדיוק כשהוא מתקרב למצרים, זה עכשיו. אז הוא יוצא לפי זה שהסיפור קרה פעמיים, גם עם אבימלך וגם עם פרעה. כי הרי יש פה איזה קושי נוסף. איך יכול להיות שהוא לא למד בניסיון? אם אתה אומר שהסיפור של פרעה היה לפני כן, אז רואים שפרעה לוקח אותה. אבל פה אנחנו רואים שבסיפור של אבימלך בגרר, דווקא הוא ניצל בסוף מאבימלך. אז הוא חשב שגם במצרים יהיה כך. אבל עכשיו, למה זה מובא פה? מה אתה רוצה? מה? מה אתה רוצה להגיד?
גם יש דרך בחומש כשרוצים להגיד משהו שקדם, אין דרך להגיד את זה, מבחינת איך שהשם קוראים לפועל.
נכון, נכון, פה השאלה. וכך הוא זה שקורא לו פה אברהם פתאום, נכון? ולא אברהם, כן. מה?
למה הוא אומר לשרה אחותי?
נו, אז למה שלא יגיד?
לא, כי פעם למדנו ש...
אחותי את, הוא אמר שם. אמרינה אחותי את. פה הוא אומר אחותי היא.
מה ההבדל?
סברה לא אותו דבר. אחותי היא זה דווקא מאוד הגיוני. הוא אומר אל שרה אשתו, אחותי היא. זה טוב מאוד, זה בסדר.
מה זה
שרה? מה? מה שאין כן הביטוי שבפרשת לך לך, שהוא אמר אמרינה אחותי את, זה בכלל לא היה ברור. למי היא צריכה להגיד שהיא אחות? עכשיו, אני חוזר לשאלה המלומדת שלך. אם כך, מדוע הכתוב הביא את זה כאן? כי זה מצטרף למגמות של פרשת וירא לעומת המגמות של פרשת לך לך.
איזה פרשה?
נראה ומה? אני חוזר. זה מצטרף למגמות של פרשת וירא לעומת המגמות של פרשת לך לך.
מה זה אומר?
המגמה של פרשת וירא זה להסביר לנו כיצד אברהם למד לאמץ את מידת הדין, נכון? הרי הודיעו לו שיצחק הולך להיוולד, ובעקבות כך הוא צריך להסכים למשפט שנעשה בסדום, וכאן יש המשך התלמדותו. ההתנגשות שלו עם אבי מלך מכריחה אותו להפעיל את מידת הדין ולהסכים איתו. אנחנו נלמד. בסדר? איפה זה היה הפרשה של פרעה? נכון.
איך זה נכנס גם פה?
לא, אז הסיפור עם פרעה שמה אברהם פסיבי לגמרי. הוא לא מפעיל את מידת הדין. מה שכן פה, בהתנגשות שלו עם אבי מלך, דווקא אברהם מוכרח להתנהג במידת הדין, ואנחנו נראה איך. יפה, יפה. אבל התורה מסדרת את הדברים לפי הערכים המתגלים בפרשיות, לכן היא נותנת לנו את הרושם שהסיפור הזה קרה אחר כך, למרות שיתכן מאוד שעובדתית הוא קרה לפני כן. ולכן הוא יכול להיקרא בשם אברהם, כדי שזה ייכנס בסדר של הפרשיות.
רגע, אבל אז רגע, למה? אז פה היה ההתנוצצות של מידת הדין, אבל בריב שלו עם רועי לא היה התנוצצות של מידת
הדין? נכון, נכון. אנחנו נראה למה. כן, אבא נקרא את פסוק ג' ויבוא אלוהים. מי זה אלוהים? מידת הדין. מתחיל לפעול פה את מידת הדין. ויבוא אלוהים אל אבי מלך בחלום הלילה. ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל. אז על מה הוא צריך למות? על איזה איסור? אשת איש. הוא לקח אשתו של איש. זה גזל, זה לא בסדר. איזה מין דבר זה? אז הוא חייב, מיטה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אינך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל. כן, בעברית סלנגית של ימינו, הכוונה שהוא אוהב אותה. ואבי מלך לא קרב אליה, ויאמר, אדוני, הגוי גם צדיק תהרוג? חזל אומרים, הרגת הגוי רשע, אתה רוצה עכשיו להרוג גוי צדיק? כלומר, הרגת את אנשי דור המבול ואת אנשי סדום ועמורה, ועכשיו אתה רוצה להרוג גם את אנשים צדיקים?
למה?
כי הוא נגע בה? הרי אתה אומר שאני לקחתי אישה בעולת בעל, אני בעצם לא עשיתי לה כלום, אז מה אתה רוצה מחליט?
כי הוא לא נגע בה, זה הכוונה?
נכון, אז הגוי גם צדיק תהרוג, אני הרי צדיק. הלא הוא אמר לי, אחותי היא. ועוד דבר, ואתה אומר שאני בכלל לא ידעתי, הלא הוא אמר לי, אחותי, וגם היא אמרה, אחי הוא, ותום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי זאת. ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי, כי בתום לבך עשית זאת, ויחסוך גם אנוכי אותך מחתולי, על כן נתתיך לנגוע אליה. אני חושב, אני מבין כלום. אז מה, זה כזה, זה פדיחה. אתה אומר למישהו, אתה בעצם עשית עבירה. לא, אני לא עשית, כן, אני יודע שלא עשית. אז למה אמרת? למה אמרת שהוא חייב מיתה?
שלא הגיע
למצב הזה? לא, אבל זה שקר לכאורה. זה לא נכון שהוא לקח אישה בעולת בעל. ולמה הוא חייב מיתה? הרי הוא לא עשה כלום.
הוא יעשה. הוא יודע שהוא...
לא, אבל יחסוך גם אנוכי אותך מחתולי.
הוא חסוך.
לא, הוא לא נותן לו. הוא חסך ממנו מחתו.
בדיוק.
אז לכן, למה הוא אומר, אין לך מת?
הוא היה חסך,
אז מה? אז מתים על כוונות? דפר, מה? אלא, צריך להבין שיש פה משהו אחר לגמרי. חז"ל אומרים שבעצם הוא חייב מיתה לא על זה שהוא לקח אישה בעולת בעל. השאלה היא ככה, למה בכלל היה צריך אברהם להגיד אחותי? מה הרגיש אברהם שהכריח אותו לומר את זה?
מה הקדם הסינגולים שלו שיצא בשם כזה שהוא לוקח?
אבי מלך, יכול להיות, או... חז"ל אומרים ככה, אחסנה היא בא לעיר. בא איזה מישהו חדש, אתה לא מכיר, מגיע לאיזשהו מקום שלא מכירים אותו. אז על מה שואלים אותו? שואלים אותו על עסקי אכילה ושתייה, או שואלים אותו אם אשתו זו אחותו? כלומר, אתה רואה בן אדם חדש, מגיע עם אישה לידו. אתה יכול לשאול אותו, האם אתה רוצה לאכול משהו? אולי אתה צמא? יש לך איפה לישון? זה השאלות הראשונות ששואלים. במקום זה, השאלה הראשונה שואל אותו, תגיד, זאת, זה אחותך או זה אשתך? אז הוא הרגיש מהסגנון שהוא עומד בסכנה. לכן הוא אמר, אחותי.
זה לא קרה במצרים גם
כן? כן, ודאי. ודאי. אז זה קורה גם שם. זאת אומרת שיש פה אצל אברהם הרגשה שהאנשים האלה אינם הגונים. אז זאת אומרת, פה החטא מהו? זה חטא של דרך ארץ בעצם. על גבי זה הגמרא שואלת בין שאלה יפה במסכת מכות, למה גויים מתים? שאלה יפה, לא שואלת הגמרא, למה גויים מתים?
לא ברור.
זה לא בכלל לא ברור, לכאורה יהודי צריך למות, זה מבינים למה. למה יהודי מת? כי הוא עובר עבירה. יהודי עובר עבירה, אז מי שעובר על רצון קונו מגיע לו למות, זה הגיוני. אבל הגוי הם לא תורה, אז למה שהוא ימות? ככה שואלת הגמרא. למה שגוי ימות?
למה הוא
מחויב בשבע מצוות בני נוח? אומרת הגמרא, כבר לא מחויבים, כי הרי מאז שהם הפסיקו לקיים אותם, זה קדוש ברוך הוא עמד והתיר להם. כיוון שכתוב, עמד וימודד ארץ רעה ויתר גויים, כיוון שראה שבע מצוות שנצטוו שאינם מקיימים, עמד והתיר להם. אז זה לפי זה שאין לו תורה.
סיים את תפקידו בעולם.
אז מה זה סיים? אבל זה לא פייר להרוג מישהו. צריך שמישהו, כדי להעמיד מישהו, צריך שהוא יעשה משהו מאוד לא בסדר. אז למה מתים הגויים? זהו, זו התשובה. הם חוטאים בעבירות של דרך ארץ. איך אומרת הגמרא? כי הרי תורה, אמנם הם לא קיבלו על עצמם, אבל דרך ארץ קיבלו. יוצא לפי זה שהגויים מתים כשהם עוברים עבירות של דרך ארץ. אגב, יש גם גמרא אחרת ששואלת, למה עמי הארצות מתים? רבנים שמתים, אפשר להביא, למה? כי הרב הוא יודע את התורה. אז אם הוא עובר על התורה, הוא חייב מיתה. אבל עם הארץ, למה שימות? אבל הוא לא יודע את התורה, מה אתה רוצה ממנו? הוא בור, הוא כלום. מה? חייב לדעת, הוא לא יודע. לא, אז הגמרא נותנת תשובה אחרת. כי הם עוברים עבירות על כבוד התורה. כן, שהם קוראים לארון הקודש, ארון. ולבית הכנסת, בית עם. זאת אומרת, יש יחס מזולזל כלפי התורה, והרי עמי הארצות, מה הם קיבלו על עצמם? את התורה הם לא קיבלו, אבל מה הם קיבלו? כבוד התורה. כן? הרי עמי הארצות מכבדים רבנים. אז כשיש להם עבירה ויחס למה שהם קיבלו על עצמם, אז הם מתים. זאת אומרת, מה זה אומר בסופו של דבר? שכל אדם נשפט ביחס לנורמה שהוא קיבל על עצמו. אתה לא יכול לשפוט מישהו ביחס לנורמה שהוא בכלל לא מודע לה, שהוא לא מחייבת אותו, שהוא לא רוצה בה.
אבל זה מהפכני, אבל.
אתה שואל שזה הרי מהפכני. נכון, לא שמתי לב. טוב, אז אני חוזר בי. אם זה מהפכני, אז אני חוזר בי.
כי אם אני מחליט שהנורמה שלי היא קורבנת אדם, או שאני מחליט שהנורמה שלי היא להיות, לא יודע מה, אז בכל מקרה, אז אני נמדד לפי זה, אז מה אכפת לי?
אני אסביר לך. כל אדם נמדד ביחס למה שהוא מסוגל לדעת. למשל, האם סליחה, להרוג בעלי חיים, זה בסדר או זה לא בסדר? זה רצח. זה רצח. להרוג בעל חיים זה רצח. ולכן, יש מין חיזיון כזה שלעתיד לבוא, אנשים יהיו צמחונים. אבל בזמן הזה, האנושיות היא עוד לא צמחונית. היא לא קיבלה את זה על עצמה כמחייב, מבחינה מוסרית. לא קיבלו. אז האם אנחנו הורגים אנשים שאוכלים שניצל? או מכניסים אותם לכלא? התשובה היא לא. זאת אומרת, לא רק שלא נידונים על זה, אלא אדרבה, זה כבוד שבת. אני קונה בשר לכבוד סעודת שבת, לכבוד סעודת פורים. כן? אני עושה מעשה, אדרבה. כלומר, כיוון שאני בתוך עולם שבו הנורמה היא שאכילת בשר היא דבר המותר, אז אני אפילו יכול להשתמש בזה לטובה, לחיוב. כמו שמשל, גם בימינו, אנחנו בעולם שבו יש מלחמות. מלחמה זה זבא, אבל יש מלחמות. אם כבר יש מלחמות, יש גם מלחמות מצווה. זה לא מצווה שתהיה מלחמה, אבל אם כבר יש מלחמות, אז יש מלחמות מצווה. כלומר, הכל נידון לפי המדרגה שבה אתה נמצא. אגב, לפי זה יוצא שאדם שראוי למידת חסידות ואינו נוהג במידת חסידות נותן את הדין על כך. כן, יש גמרות על זה.
זה עניין של בחירה או זה עניין של טבע?
אדם בוחר איפה להיות. יכול להיות שיש גם דברים שהוא לא יכול לדעת.
הוא בוחר לא לקבל כבוד תורה. עם הארץ שבוחר לא לקבל כבוד תורה, זה גם אפשרי. אז הוא לא ימדד את זה.
נכון. אז הוא ימדד משהו אחר. כן, מה אתה אומר?
הרב יכול לחזור למה אבימלך כתב דרך ארץ?
אבימלך, כל העיר שלו הייתה עיר כזאת, שבה לא נהגו בדרך ארץ. הרי גם זה שהוא לוקח את שרה, כן, את שרה אליו הביתה, בלי בדיוק לשאול אותה והכל, זה גם כן לא דרך ארץ. נכון? כן.
איך זה שאלוקים נגלה אל אבימלך, מה הוא היה, זה הסוג של
נבואה בעצם. אתה שואל פה שאלה יפה. איך יכול להיות שאלוהים בא אל אבימלך בחלום הלילה? מה, הוא נביא? אבימלך נביא? תמוע מאוד. לכן הרמב״ם אומר שגם אבימלך וגם לבן זה לא נבואה. אלא זה סתם איזה חיזיון כזה מבהיל שנשלח אליה. כן.
אני לא מבין למה אבימלך אחר כך עושה את זה שוב פעם מבחן.
מי אמר שהוא עושה?
הוא עושה. לוקח עוד פעם, הוא לא היה את...
לא, הוא לא לוקח אותה.
זה מה שאני חושב.
לא כתוב שהוא לוקח אותה, צריכה.
הוא חומד בו, הוא רוצה.
תראה, השאלה שלך מזכירה לי את השאלה שפעם שאלו איזה רב, מדוע כתוב שופטים ושוטרים ומלאכים תיתן לך? הרי מלך יש רק אחד, שופטים יש כמה, אבל מלך יש רק אחד, זה צריך להגיד ומלך תיתן לך. אז הרב מסתכל בחומש, לא, אבל לא כתוב מלאכים. הוא אומר, תראו, גם זה תירוץ. שואלים שאלות על בסיס עובדתי בפסוקים, לא על פסוקים שלא קיימים. עכשיו, אז אם כך, אנחנו רואים שיש פה בירור שמידת הדין, למשל מידת הדין של אומות העולם, אם חמת על האישה אשר לקחת אביו בעולת בעל, זה לא מדין אשת איש שאבי מלך צריך למות, ולא מדין גזל שצריך למות, אלא מדין דרך ארץ. לכן זה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא. אז זה לא בגלל, גם אני ידעתי שאתה לא יודע. עכשיו, שימו לב להבדל בין פסוק ה' לפסוק ו'. פסוק ה', מה אומר אבי מלך? בתום לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. מה חסר שם? ניקיון כפי. כלומר, אתה תם לב, זה נכון, אבל אתה לא נקי כפיים. זאת אומרת, אתה באמת לא ידעת שיש את איש, אבל אתה לא נקי כפיים בגלל שאין לך דרך ארץ. ברור?
מה החוסר דרך?
בגלל הכוונה
שלו?
בגלל שכל האווירה הייתה כזאת שהוא הכריח את אברהם לשקר. אברהם הרגיש את האווירה ולכן לא הייתה לו ברירה. לא, על מה שקרה בפועל. על זה שבפועל החברה הייתה כזאת שהיא הכריחה את אברהם לשקר. פסוק ז' ואתה, כן?
איך אתה מבין את זה שהחברה לחצה עליו ככה? איפה זה כתוב? כאילו, ממה הבנת את זה?
קודם כל זה כתוב בגמרא. ב' אנחנו נראה את זה מההמשך במפורש. בדיאלוג בבוקר בין אבימלך לאברהם. בסדר? פסוק ז', אם יש פה מישהו רגיש מבחינה מוסרית, הוא יכול לצאת לפני שאנחנו קוראים את הפסוק.
מה זאת אומרת רגיש מבחינה מוסרית?
לא, כי זה באמת יזעזע. זאת אומרת, מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו, הוא מזעזע את הנפשות הרכות. אז אני פשוט מזהיר, שלא אגיד. ועתה, השב אשת האיש, כי נביאו. זהו. עכשיו, תבין מה שכתוב כאן? אתה צריך להחזיר לו את אשתו, אתה יודע למה? כי הוא נביא. זאת אומרת, הוא ממקורבים אליי. כן, הוא ממקורבים אליי. זה לא יפה. תשמע. אם הוא לא היה נביא, אז מה? זה בסדר שלקחת את אשתו. כן, כן, טוב. עד כאן הזה הזוע. לא, אבל צריך להבין מה, איך באמת כתוב דבר כזה. זה גם לא הגיוני פשוט, כן? אלא, אומרים חז'ל, השב אשת האיש כי אשתו של האיש. כי אם לא צריך להיות כתוב, ואתה השב את האישה. אבל אם אתה אומר אשת האיש, יש פה הדגשה. זה בגלל שהיא אשתו של האיש שאתה צריך להחזיר אותה. לא משנה, מכל מקום, בין נביא בין לא נביא. ואתה השב אשת האיש. כי נביא הוא והתפלל. מאחר והוא נביא, הוא גם יוכל להתפלל בעדך, וחיה ותפילתו תתקבל. מה אתה אומר? ברור. עכשיו...
זה איום? זה איום?
לא. זה הדרבה. אל תחשוב שלא תרוויח ממלא כלום, כי כיוון שהוא נביא, הוא יכול להתפלל בעדך ושתחיה.
למה זה לא תשיג לו כתמיס כזה, כאילו, הוא דן בעדך, מה
העניין? מה?
כאילו נביא את פלטך, כאילו, מה זה? מה תמריץ כזה? תחזיר לו
הוא יכול, כי אם לא, אבי מלך אומר, מה יש לי להפסיד? בכל מקרה אני אמות. אז זה לא אחזיר את אשת האיש. עכשיו, המילה נביא מופיע בתנ"ך בפעם הראשונה פה. זאת הפעם הראשונה בתנ"ך שמופיעה המילה נביא. זאת גם הפעם הראשונה בתנ"ך שמופיע הפועל להתפלל. מכאן שיש כנראה איזשהו קשר עצמי בין שני הדברים, בין הנבואה לבין התפילה. עכשיו, אם תסתכלו בתנ"ך כולו, מתחילתו ועד סופו, חוץ ממקום אחד, אתם תראו שכל פעם שהוזכר שמישהו מתפלל, מדובר בנביא. וזאת משום שמי שאינו נביא, לכאורה אסור לו להתפלל. כלומר, באופן הגיוני, רק הנביאים מותר להם להתפלל. וזה קצת שונה מהתפיסה הדתית המקובלת. בחינוך הדתי, נותנים שיעור על התפילה, המורה אומר שלהתפלל זה דבר טבעי ומובן מאליו. אנחנו רואים שבתנ"ך זה ביוק הפוך. התפילה היא חידוש, ולא כל אחד רשאי. רק הנביאים יכולים. כן.
אבל כל עם ישראל יכולים להיות נביאים, לא?
שיהיו נביאים, זאת אומרת, כל עם ישראל יכולים להיות. שיהיו נביאים, אז יתפללו. זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך.
אז זה כן בטבע, אם נביא זה נביא. אבל אל תצטרכו להוציא את זה לפועל.
להיות נביא, לא יודע, בטבע הנשמתי אולי, לא בטבע הנפשי. אגב, כל מה שאני אומר כאן הוא כתוב מפורש בשולחן ערוך. הנה, אני קורא לכם שולחן ערוך, אור החיים, סימן, צדיק ח'.
אגב, זה חוץ מדניאל?
לא, דניאל היה נביא.
לא היה נביא, יש לו קודש, הוא גדול חזות.
היה נביא. מחלוקת רמב״ם ורבי יצחק אברבנאל.
מי אומר מה?
יש בזה שלוש דעות אגב. רמב״ם, רבי יצחק אברבנאל והשלה. הרמב״ם אומר שדניאל היה נביא. הרבי יצחק אברבנאל אומר שהוא לא היה נביא. אגב, בגמרא במסכת סנהדרין יש דף אחד שבו כתוב שהוא הנביא, שני דפים אחר כך כתוב שהוא לא היה נביא. אז כך ששתי הדעות האלה נמצאות בגמרא. והשלה, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, אומר שכמו שיש שיערי כנסת הגדולה, יש שיערי הנבואה. הוא על הגבול בין נביא ללא נביא. בסדר? עקב אני, דניאל, הוא נביא. אז החוץ מפעם אחת זה לא זה. טוב. אני קורא כאן בשולחן ערוך, אור החיים, סימן צדיק ח'. שולחן ערוך, אור החיים, סימן צדיק ח', סעיף א'. אומר המחוקק. המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו. אני אוסף. המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות התורדות אותו, עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו. ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו ומכוון בהם יפה לבל ייכשל קל וחומר, לבל ייכשל קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חוקר כל המחשבות. וכך היו עושים החסידים ואנשי המעשה שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. אז יש פה הלכה בשולחן ערוך. כדי שיהיה מותר לי להתפלל, אני צריך להגיע קרוב למעלת הנבואה. עכשיו, איך אני יכול לדעת שאני הגעתי קרוב למעלת הנבואה? אני יכול לדעת את זה רק אם פעם אחת, לפחות בחיים שלי, התנבטתי ממש. אם התנבטתי פעם אחת, אז אני יכול לדעת, עכשיו אני קרוב למה שהיה. מסקנה, הלכה בשולחן ערוך, רק נביאים מתפללים. מובן?
לא.
מה לא?
מובן.
מה לא מובן? מה לא מובן? כתוב פרש, רק נביא מתפלל. הוא אומר שכדי להתפלל, הדברים שאתה צריך לעשות לפני שאתה מגיע לתפילה, אתה צריך להגיע קרוב למעלת הנבואה. ואתה לא יכול לדעת שהגעת קרוב למעלת הנבואה, אלא אם כן פעם אחת היית נביא. נכון? מסקנה, רק מי שנביא יכול להתפלל.
אבל זה קרוב.
כן, אבל איך אתה יודע שאתה קרוב? כי פעם אחת היית שם.
אפשר לדמיין.
אז מה אתה אומר?
אפשר לדמיין.
לדמיין, אז יכול להיות גם כל מיני שטויות. לא יודע, השולחן ערוך לא אומר את זה. אגב, יש כמה מיני הלכות כאלה שבאופן מקורי הן שונות לגמרי מה שאנחנו תופסים. למשל, יש הלכה, מאיזה רב מותר ללמוד תורה? יש כל מיני הלכות, כן? לא מכל רב מותר ללמוד. הגמרא אומרת, אם הוא דומה למלאך. איך יודעים? שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו כי מלאך השם צבאות הוא. אם דומה הרב למלאך השם צבאות, תורה ידרשו מפיו, ואם לאו אבל ידרשו תורה מפיו. יש פה בעיה.
מלאך אבל שם...
איך אני יודע איך נראה מלאך? אז מי אמר את הפסוק הזה? הנביא זכריה. אצל הנביאים, אז באמת זה באמת היה כך, הנביאים הם כבר מלאכים. מלאכים. הם פוגשים מלאכים. אחר כך המלאך, הנביא, אחרי שהוא גמר להתנבא אותו עכשיו, מספיק התנבאתי היום, בוא נלך ללמוד תורה. אצל מי? הרב הזה, הוא דווקא דומה למלאך, כן, שראיתי. אז אפשר ללמוד את זה. כלומר, אתה מבין שההלכות האלה, במקוריותן, יש להם משמעות אחרת לגמרי, כשהם נאמרו בחוגי הנביאים, מאשר אצלנו. היום אנחנו לא יודעים איך נראה מלאך. אז היום זה כל מיני, אז מה זה הרב דומה למלאך? התרשמתי ממנו. אבל זה לא זה. כן? זה לא מה שהגמרא אומרת. לא, הגמרא לא אמרה אם הרב מרשים, אלא אם הוא דומה למלאך, צריך לדעת איך המלאך נראה. מסקנה, כדי ללמוד תורה, אני צריך בעצמי להיות קודם כל נביא, ואז ללמוד תורה. תבין שיש פה איזה כמה קשיים.
כן, אפשר גם לספר את זה
יותר, לכוון דעתו, מה שאתה יודע, בסדר, אפשר להכנס לפרטים. אני רק אומר שפה הדברים מאוד לא ברורים. עכשיו, בתנ"ך אין פה שום ספק שרק הנביאים היו רשאים להתפלל. אגב, זה מאוד מאוד הגיוני, יש לזה כמה סיבות. כתוב הגמרא במשנה, במסכת אבות. רבי שמעון בן נתנאל אומר, כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה עומד. איך אני יודע לפני מי אני עומד? אני פגשתי אותו? כלומר, פה הדבר הוא מאוד חריף. לפי זה יוצא שאם אני מעולם לא נפגשתי פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא, דיינו אני לא נביא, אני לא יכול להתפלל. אתה אומר, מדובר על שאיפה. יש לי רק בעיה אחת. כל מה שאתה אומר עכשיו, זה לא כתוב. כן, בבקשה.
מה הכוונה בדע? כל אחד בידיעה שלו.
אבל צריך ידיעה. אבל אם לא פגשת, לא תדע.
כל אחד יש ידיעה מסוימת.
לא. מי שלא נביא, אין לו ידיעה כלום. יש לו רק דמיונות.
זה התדבקות
עליו. ונביא, יש לו ידיעה לאלוהים?
כן. הוא פגש אותו.
יש לו ידיעה לדיבור שלו.
נכון, זה מספיק. כי הדיבור זה התגלות. כשאנחנו מדברים, אנחנו מגלים אחד לשני את עצמנו. אתה רוצה לדעת מי הוא אדם פלוני, תראה איך הוא מדבר. לפי זה תדע מי הוא. זאת אומרת שיש פה בעיה. דע לפני מי אתה עומד. לפי זה אי אפשר להתפלל. אגב, בספר שמואל ב', בספר שמואל א', יש סיפור מעניין. העם נאסף אל שמואל במצפה, ושמואל נותן להם מלך, לא עושה בגלגל. אין, הוא שמע, לכו ונלכה הגלגל, ונחדש שם המלוכה, ואז כל העם, יחד עם שאול, שמחים, אוכלים, מבסוטים, ואז שמואל נותן להם שמוס, כמו שאומרים. נותן להם איזה תוכחה. והוא אומר להם, זה לא בסדר שביקשתם מלך, ואני אראה לכם שהקדוש ברוך הוא כועס. איך אני אראה לכם? הלא קציר חיטים היום, אקרא אל השם, ונתן קולות וברקים ומטר. זאת אומרת, בזמן שאם ירד גשם הרי באמצע הקיץ על חיטה שצריך לקצור אותה, כל התבועה של השנה הלכה.
גם
היא מתייבשת
אחרי שלושה
ימים. היא מתייבשת?
כן.
לא יודע, עובדה שהם פחדו מזה שם. אז שמואל מתפלל, קורא אל השם, ואז יש קולות וברקים וגשם, וכל העם נכנס ללחץ, פונה אל שמואל ואומר, התפלל אל השם, שיפסיק את הדבר הזה. מה היה עושה מחנך דתי במקרה כזה? הוא אומר, בואו נתפלל ביחד. הם חלק ספרי תהילים, היו נאספים בתוך בית הכנסת, היו תוקעים בשופרות, כדי לעצור את הדבר הזה, נכון? מה אומר שמואל? הוא אומר, אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, וגם אני לא אחטא לשם להביא מחדול להתפלל בעדכם. ואז כי שמואל אומר, זה לא יפה שאני לא אתפלל. מה? אני לא אתפלל בעדכם? אז הוא מתפלל וזה עוצר את הגשם. מה זה אומר? ששמואל הבין שמאחר והוא הנביא בשטח, עליו מוטלת חובת התפילה. בסדר? לפי זה נשאלת שאלה קשה, איך זה שיש בתי כנסת לעם ישראל? היינו צריכים עכשיו לסגור את כל הבתי כנסת, לשים בגניזה את כל הסידורים, וללכת הביתה, חכות שיבוא נביא שיתפלל. מה אתה אומר? כן, גם התנאים היו מתפללים. גם המוראים היו מתפללים, והם לא היו נביאים. כן.
זה אחרי שהופסקה הנבואה.
אחרי שהופסקה הנבואה, אז אתה אומר, זה הכל מותר? עד רבה, הופסקה הנבואה, שאף אחד לא יתפלל.
הנבואה ניתנה
לשוטים. לשוטים, אז שהשוטים יתפללו. כן. אבל שכל אדם יתפלל? אם ישראל לא נביאים, הם בני נביאים, אתה אומר. אבל זה היה נכון גם מזמן הנביאים, אז למה זה לא יתפללו? כן.
כתוב, לוואי שיתפלל
לאדם
כל היום.
כן, זה רבי יוחנן אומר. לוואי ויתפלל, אני שואל, איך יכול להיות שלוואי ויתפלל לאדם כל היום כולו?
אולי
אתה
רואה שם זה
כבר
יש נבואה שכל עם ישראל יהיו נביאים. אז בלי לנסות, אז איך נהיה?
אז אתה אומר, זה על יבש. אתה אומר, אנחנו עושים תרגילים על יבש, אולי בסוף יצא למישהו תפילה אחת. ככה אתה אומר. בינתיים כולם בסכנת עבודה זרה, כי הם לא יודעים למי הם מתפללים. אולי הם בכלל מתפללים לדמיונות שלהם, לרגשות האשמה שלהם, לכל מיני דברים. לחוויה האסתטית שלהם, לחוויה הפגנית שלהם, איך תדע? כן? מה אתה אומר? אתה אומר, התפילה שלנו היא לא ברמה של תפילה. אז למה צריך להתפלל בכלל?
אולי לא צריך, אולי נפסיק, הרב.
אולי נפסיק. זה באמת רעיון. אני מוכן לשקול את זה. אבל בואו ננסה להבין. מי? יש דבר אחד שמציל אותנו. שמציל אצלנו את אפשרות התפילה, וזה נוסח התפילה. מי תיקן את הנוסח של תפילת 18? אנשי כנסת, לא מדויק. אנשי כנסת הגדולה ובהם כמה נביאים, כך כתוב בגמרא. כלומר, אחרוני הנביאים, ולפי הירושלמי 83 היו, הרגישו שהנבואה עומדת להיפסק. ולכן הרגישו שיש סכנה לעולם שתיפסק התפילה. תארו לעצמכם אדם שאיבד את חוש התיאבון. הוא עלול למות ברעב בלי לשים לב. אז מה עושים לאדם כזה? נותנים לו אינפוזיות. ועל כורחו מאכילים אותו. כן? אתה לא יודע שאתה צריך, אבל אנחנו יודעים שאתה צריך, מאכילים אותך בכוח. אותו דבר, אם נפסק את הנבואה ואז כבר אין יותר תפילה בעולם, הנשמות שלנו תתייבשנה חס ושלום. כדי להציל את הנשמות מהתייבשות, סידרו לנו הנביאים האחרונים אינפוזיה. מה זה האינפוזיה הזאת? הם חיברו טקסט שבו הם הכניסו את כל עולם החוויות הנבואי שלהם. בכלל, מי שקורא את תפילת 18 שם לב שזה כתוב בסגנון תנ"כי. זה לא סגנון תנאי. זה סגנון התנ"ך. זה אפילו קטעי פסוקים שם. יש פסוק, מכירים את הפסוק? רפאני השם וארפה, הושיעני ויבשע כי תהילתי עתה. אז זה פתאום הפך להיות לשון רבים בתפילה. מה? יש פסוק כזה.
כן,
יש פסוק. עכשיו, אז מה זה אומר? זה אומר שהנביאים עשו לנו ג'סטה. גרמו לנו להתנבא. זאת אומרת, כשאני מתפלל, אני קצת מתלחלח ומתרחרח מריח ומלח הנבואה. זאת אומרת, אז זה לא לגמרי על ריק או על ריק. יש קצת נבואיות בעבודת התפילה.
הטקסט
עוזר לי. ולכן יש כמה הלכות שאומרות איך להיכנס למצב רוח שמחבר אותי לממד הנבואי של הטקסט. אין עומדים להתפלל, יש משנה במסכת אבות, במסכת ברכות. אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. יש דיון שלם בגמרא מהו הכובד ראש הזה. איפה השמחה, ואיפה היראה, ואיפה האהבה. כן, יש הרבה הרבה מאוד תנאים שמובעים בגמרא שמה, כדי שתדע שאתה במצב שבו אתה אכן עומד לפני השם, ואז תפילתך היא בעצם מעין הנבואה. כן, מה אתה אומר?
אפשר להגיד שהנשמה מכירה את הנוסח של התפילה.
כן, אבל אני לא מכיר את הנוסח של התפילה. הנשמה שלי מכירה, זה נכון, אבל הנפש שלי לא. זה כדי להתחבר לנשמה שלי. איך אומר הרב בעולת ראייה? הנשמה תמיד מתפללת, והיא כל הזמן רוצה להוציא אל הפועל את התפילה שלה על הרוח והנפש. נפש רוח ונשמה.
אה, נשמה גם מתפללת, אז אנחנו צריכים להתפלל.
כדי שגם הנפש תתפלל. הנשמה היא מתפללת כל היום.
אבל הנפש לא יודעת לאן להתפלל.
נכון. נכון. אז לכן עוזרים לה קצת.
מה, על ידי הטקסט?
הטקסט, בדיוק. או למשל, לפני תפילת העמידה, אנחנו סומכים גאולה לתפילה. ברוך אתה השם, גאל ישראל. זאת אומרת, אנחנו מתפללים למי שבעבר גאלנו ועתיד לגאול אותנו. יש לנו נקודות ייחוס. אנחנו אומרים, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אברהם, יצחק ויעקב, הם הכירו אותו. אז אנחנו מתפללים למי שאבותינו הכירו. כן? משהו כזה.
אתה
חייב להתנבא? אתה חייב להתנבא.
זה כאילו שחיפה נבואה
להמונים. כן, זה נבואה להמונים. זה נבואה בזול כזה, כן? מפלסטיק. זה נבואה מפלסטיק. אבל זה גם משהו. עדיף פלסטיק מאשר כלום. סתם מה שבא לו. סתם הולך ומדבר עם השם. אז זה סכנה. הוא עלול בעצם לטעות. אלא מה? אם אתה כבר מתפלל תפילת 18, אז אתה יכול להוסיף מה שאתה רוצה. כי כבר אנחנו מובטחים שאתה מכוון. הרי למשל רבי נחמן ברסלב, שהדריך את חסידיו לעשות התבוידדוס, ולדבר עם הקדוש ברוך הוא בלשון אשכנז המורגל בינינו. וכדבר איש אל רעהו, אוי תתה, זיסה. אז ההדרכות האלה, האם רבי נחמן בבוקר התפלל גם תפילת שחרית בבית הכנסת? הוא התפלל. כיוון שהוא התפלל תפילת שחרית בבית הכנסת, אז כשהוא מרחיב את הדיבור בפנייה ספונטנית אל השם, אנחנו כבר יודעים שהוא מכוון נכון. מורה? תמיד צריך לזכור דבר מאוד חשוב, שכל החסידות זה על רקע של יהדות. כן.
התפילה זה לא במקום קורבנות?
לא.
אין דעה כזה?
לא. אני חוזר על השאלה כי לא כולם שמעו באינטרנט שלך. התפילה זה לא במקום קורבנות, האם אין דעה כזאת? והתשובה הייתה, לא. כן, מה אתה אומר? איפה מצאנו בתנ"ך מישהו שהתפלל ולא היה נביא? המלאכים באונייה של יונה. מה אתה אומר? ששם, אבל זה בגלל שיש איתם נביא שישן. יש נביא שלא רוצה לעשות את התפקיד שלו. אז הוא מאציל את זה אליהם. זה משפריץ אליהם, לכן הם מתפללים.
מה שאומר הכתוב לפני שקוראים
את הקורבנות. הוא נשאל מה הפערים שפתנו, כן.
יוצא שהשפתיים משלמות את הפערים.
נכון, נכון, ודאי.
כלומר, יש פה איזשהו עניין קורבני.
כן, ודאי.
זה לא סותר את מה שהרב אמר קודם לבחור.
לא.
אמר לו
לא? לא. אני אסביר. התפילה במקורה היא הפך הקורבן. כי הקורבן זה מעשה שמרני, בעוד שהתפילה זה מעשה מהפכני. הקורבן בא לשמר את מצב העולם. העולם טוב, אני רוצה שהוא לא יתקלקל. לכן אני מקריב קורבן. זה לשמור על הסדר. התפילה באה לדרוש מהפכה בעולם. העולם לא מוצא חן בעיניי ואני רוצה לשנות אותו. יש חולים ואני רוצה שיבריאו. יש עניים ואני רוצה שיעשירו. ירושלים חרבה, אני רוצה שתיבנה. כלומר, אני בא לדרוש פה שינוי. ולכן, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו שתי עבודות, עבודת הקורבנות, עבודת התפילות. כשחרב בית המקדש, הוטל על התפילה תפקיד נוסף על תפקידה המקורי. היא עכשיו צריכה להיות גם במקום קורבן. זה מובן? ונתנו לה אופי קורבני. איך עשו את זה? נתנו לה שני דברים, נוסח קבוע וזמנים קבועים. וזה מה שהטיל עליה את הכבדות הזאת, שהיא צריכה להיות גם במקום הקורבן. מובן? כן. לכן אין פה שום סתירה בדבריך לדברי הבחור הזה עם הכיפה. כן. כן. מה?
קורבן חטא זה לא אמור לשנות איזשהו מעשה או עבירה שעשיתם?
זה בא לכפר. זה בא לכפר. כלומר, החטא שלי עשוי לקלקל את העולם, אז אני מונע את הקלקול. עשיתי את החטא. החטא עשוי לגרום לקלקול נורא. ולכן אני בא למנוע את הקלקול הזה.
זה להחזיר לאיזון.
עכשיו, זה שאני חטאתי, זה לא הקורבן שמשנה את זה. התשובה משנה את זה.
זה מה קורבן?
כדי לחפר. כדי למנוע את הקלקולים שהמעשה הזה עושה. כן.
זה מה שפילה הייתה נכנסת בבית המקדש? איך זה היה נמצא בתוך כל
הלכת? מתי הם מפללים בבית המקדש?
כל קורבנות, אתה יודע איך זה היה נכנס לך?
אחרי כל קורבן. אחרי קורבן של שחר, היו מתפללים שחרית. אחרי קורבן של מנחה, היו מתפללים תפילת מנחה. כן.
לא הבנתי את ההבדל בין הכפרה של הקורבן לבין התפילה.
אתה שואל מה ההבדל בין כפרה לבין תפילה?
זה תשובה.
מה?
זה תשובה.
זה לא תשובה בכלל. כפרה זה לא תשובה.
בין התפקיד של הקורבן לתפקיד של התפילה. כלומר...
התפקיד של הקורבן הוא לשמר את מצב העולם, שלא יידרדר. ואילו התפילה באה לשנות את מצב העולם, לשפר אותו, לעשות אותו אחרת ממה שהוא היה.
אז כשאני עושה עבירה, אני צריך גם לקרוא...
כשאדם עושה עבירה, הוא צריך קודם כל לעשות תשובה. אחרי שהוא עשה תשובה, הוא צריך גם להביא קורבן כפרה.
אם עשיתי תשובה לכאורה,
לא? לא. אז זה שייך לשיעורים שנתנו על הלכות תשובה בחודש אלול, והייתי עונה לך עכשיו בשמחה, אלמלא שכבר עברנו את הזמן של סוף השיעור.